אנחנו בפרשת בשלח, סייעתא דשמיא, יש שיעור לעילוי נשמת כל מתי ישראל, שאין מי שיגיד דברי תורה לעילוי נשמתם, יש שיעור לעילוי נשמת מורחמי, רבי יעקב וניסים, זה השבוע, זה שבוע האחד בחודש שלו, כן, יהיו דברים לעילוי נשמת. יש, אנחנו בפרשת בשלח, זו פרשה, כמו כל הפרשות בתורה, פרשה מדהימה, ויש בו הרבה עניינים מאוד מאוד חשובים, מאוד מאוד חשובים, ועם הרבה מאוד הוראות לחיים שלנו. ואם אנחנו היינו רוצים להבין באמת את כל מה שכתוב פרשת בשלח, כנראה שזה צריך לילה שלהבין את הכל. אני רק מזכיר שזו הפרשה שבה יש את סוד יד רמה, כתוב, בני ישראל יצאים ביד רמה. יש פה בפרשה שלנו סוד שלושת הפסוקים שמהם מורכבים עין בית שמות, עין בית שמות קודש, 72 שמות קודש, שהם השמות המפורסמים שהיום, כן, זה הפך להיות פופולרי, אנשים תולים את 72 השמות האלה בתור תמונה לקיר או קמאה או מה שזה לא יהיה, אבל זה הכל, כל השמות האלה זה פה מהפרשה שלנו, מפרק י"ד, פסוקים י"ט, כ"ף וכ"ף א', ועוד, ודאי, ודאי, בטח. יום כיפור בעמידת 18, יש משתמשים בהם בית שמות, אבל זה לא רק ביום כיפור. אנחנו בכל יום מכוונים לפני אז ישיר משה, מכוונים בעין בית שמות. בקריאת שמה עצמה, בחלק האמצעי, אחרי והאבסה, והאבסה זה שם בין מבית שמות, יש שם מבית תבות. אחרי כן מיד מתחיל שם בין עין בית שמות. מתחיל שם, יש 72 תבות. אחרי כן יש שם צירופי שמות היה, ומסיימים שוב בעין בית שמות, ויומר, זה שוב עין בית שמות, והיפוך, זה שהוא סדר אחר. אבל מכל מקום יש פה סוד עצום. אנחנו פעם דיברנו על הסוד הזה של הפסוקים האלה, שפסוק אחד כותבים אותו ביושר. כל הפסוקים, איזה שלושה פסוקים עוקבים בתורה, אין עוד מקום כזה. שלושה פסוקים אחד אחרי השני, ויישא מלאך האלוהים הולך לפני מחנה ישראל והלך מאחריהם, ויישא עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחוריהם, פסוק אחד. הפסוק מיד אחריו, ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהי ענן וחושך, ויאר את הלילה, ולא קרב זה לזה כל הלילה, זה הפסוק השני. והפסוק השלישי זה פסוק כף א', וית משה את ידו על הים, ויולך אדוני את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, ויישם את הים לחורבה, ויבקעו המים. כל הפסוקים האלה, שלושת הפסוקים האלה, עוקבים אחד אחרי השני, כל פסוק יש בו בדיוק 72 אותיות. 72. אם מסדרים אותם, שאת הפסוק הראשון כותבים כדרך כתיבתו, ואת הפסוק השני אנחנו מניחים אחרי האותיות של הפסוק הראשון, אבל מהסוף להתחלה. והפסוק השלישי שוב מההתחלה לסוף. אז אנחנו מקבלים 72 קבוצות של מילים בנות שלוש אותיות כל אחת. ואלה, כל שלוש אותיות כאלה זה שם קדוש. וכל העין בית, ה-72, העין בית, קבוצות של שלוש אותיות, זה שם אחד קדוש. אוקיי? תגיד, המילה הראשונה בשם הזה זה וו, אי וו. אני והוא, אושי ענה. והוא, אושי ענה. כן? וכן על זו הדרך. וכל שם כזה, מכוונים אותו נגד משהו. נגיד, ידוע ששם שהוא ממהי שין, הוא כנגד עניין, מכוונים אותו לרפואה. הם רוצים שאדם מסוים יהיה בזה, משלבים שם ממהי שין עם השם שלו, נגיד שקוראים לו דוד, אז אתה מכוון בראש עליו מם של ממהי שין ודלת של דוד, מם דלת, אחרי זה ה' של ממהי שין וו' של דוד, ה' ו', ואחרי זה שין של ממהי שין ודלת של דוד, האחרון, יוצא לך איזה שם כזה, אם אתה מכוון עליו, על הבן אדם הזה, את השם הזה, אתה עוזר ברפואתו. יש שמות לפרנסה בתוך עין בית שמות, יש שמות לזיווגים, יש כל מיני שמות, לא הכל אנחנו יודעים, אבל מה שיודעים, היום זה פופולרי, הולכים, עשו מזה סמך א' למד, שמים על שרשרת, תרתיות סמך א' למד, זה לפרנסה, שמים מן אישין לרפואה, שמים וו ה' ה' יוד למד יוד לסילוק כל מיני דברים קשים, יוד למד יוד, יש כל מיני צירופים כאלה, בסדר? אז זה לקוח מפה, רק על זה אפשר לדבר, יש בזוהר הקדוש על השמות הללו, על השם הזה ועל השמות הללו, אריכות גדולה מאוד, אריכות גדולה מאוד. מי שירצה אחרי זה יעיין, ניקח פה זוהר בפירוש הסולם, על בשלח, ויראה שם את הטבלאות, איך השם הזה בנוי, זה מעניין. וכך אפשר גם ללמוד את השמות הללו, ולא מוציאים את זה בפה, או רבה, לא מוציאים את זה בפה, אלא משתמשים בזה, עושים בזה רק לכוונה, לכוון, רק לכוון את זה בראש. אבל בין יתר הדברים הנפלאים שיש בפרשה הזו, ואני באמת מאוד ממליץ אחרי זה להסתכל קצת בזוהר, בפירוש הסלון שם את הסבלאות, איך השם הזה בנוי.
זאת אומרת, כל
הקניאות
שאנשים עושים,
מהאים בית שמות. לא כל הקניאות, אבל רוב הקניאות הפופולריות היום זה מהאים בית שמות.
אז אני רוצה להתקמל לבד.
רצוי שלא.
למה?
רק לקראת קבוצה של שלוש אותיות ולעשות ממנה שרשרת, זה לא נקרא לעשות קמה. זה לא קמה. קמה זה משהו אחר. בכל אופן, אנחנו בתוך הפרשה, אנחנו קוראים את, מגיעים לסי למעשה, ומה שאנחנו קוראים, שמיד עם היציאה של עם ישראל והרדיפה של המצרים אחריהם, קורא לעם ישראל נס מדהים, מדהים, ונבקע ים סוף, והמצרים טובים בים, עד כדי כך הנס הזה מדהים, שעם ישראל כולו, כאיש אחד, אומרים שירה. איפה הם למדו כולם את המילים? איפה הם למדו את המנגינה? איפה, איך הם עשו את זה כולם כאיש אחד? תארו לעצמכם איזה התפעלות ואיזה גודל של התרוממות רוח הגיעה, שכולם הגיעו לדרגה של נבואה, ובנבואה קיבלו את המנגינה ואת המילים, וכולם שרים. בלי יוצא מן הכלל, נכון? על זה אומר המדרש, ראתה שפחה לים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה. עד כדי כך הגיעו לדרגה כזו גבוהה של נבואה. שירה זה הדרגה הכי גבוהה, שאדם יכול להגיע אליהם, להגיע למעלה שבוקעת ממנו שירה, שיוצאת ממנו שירה, הוא לא מדבר, הוא לא מביע את עצמו בדרך שבה, שנועדה ליצירת קשר בין אדם, סינטקס, זה לא סינטקס, שירה זה ביטוי של התרוממות רוח, זה הביטוי הכי גבוה של התרוממות רוח, לכן שירה אמיתית היא תמיד במילים מאוד גבוהות, מאוד קשה להבין את המילים של השירה וכו', כי זה ביטוי להתרוממות רוח, זה לא נועד דווקא ליצירת הקשר בין בני אדם, כמו שפה רגילה. אתה מדבר, אז לשפה יש, אני לא מדבר על לשון הקודש, כל השפות בעולם יש להם רובד אחד, יצירת קשר בין בני אדם. אני רוצה שאתה תבין אותי, אז אני מדבר איתך. בלשון הקודש לשפה יש כמובן כמה רובדים, גם הרובד של יצירת קשר, אבל זה הרובד הכי נמוך. זה הרובד הכי נמוך ללשון הקודש, מה שאפשר לדבר עליו זה הרובד הזה של יצירת קשר בין בני אדם. פשוט לייצר שיח. הרובדים היותר גבוהים זה כמובן הסודות שישנם במילים עצמם, שהם מאפשרים לנו ללמוד איך להפעיל את היקום, איך כל העסק עובד, ואיך אתה יכול בשימוש במילים הנכונות ובאופן הנכון לעשות שהיקום יפעל לטובתך, אתה לטובתו והוא לטובתך. זה לעשות, במילים אחרות זה לעשות את רצון הבורא. אז חלק גדול מעשיית רצון הבורא זה באופן שבו אנחנו מדברים, באופן שבו אנחנו לא מדברים, מה לא להגיד, זה באותה מידה חשוב, מה מותר להגיד ומה אסור להגיד ומה לא טוב להגיד, וכמובן שאתה אומר משהו איך לומר את זה. אז הנה למדנו היום, תכף נראה בעזרת השם, אני לא רוצה להאריך בזה כי זה ממש ליד הנושא, אבל זה לא הנושא. אנחנו לומדים ששירה זה לא רק צורה ליצירת קשר, שירה זה בעיקר צורת ביטוי של התרוממות רוח זה רמה גבוהה מאוד של התרוממות רוח. עם ישראל מגיע, רואה את הנס, חווה את הנס, ובבת אחת כולם אומרים שירה. אומרים שירה. אז יש שאלה גדולה על העניין הזה. שואלים חז"ל, הלו עם ישראל יצאו ממצרים אחרי שהקדוש ברוך הוא יקה את המצרים 10 מכות. כל מכה יותר ניסית מהמכה שקדמה לה. משהו מדהים. רואים פירוטכניקה בלתי רגילה. דם, צפרדע, פקינים, אשן, פיח, כבשן, כן, שחין. מכות מדהימות. ברד, יש גושים של מים קפואים, בפנים יש אש. מדהים. מדהים. חז"ל מדמים את זה למלך שיצא לכבוש מדינה, בהתחלה הוא תופס להם את מקורות המים, סוגר להם את מקורות המים, את כל העם, אין להם מה לשתות. אחרי זה הוא מכניס פנימה, הוא משתמש בקריזה, כן? זה, אני במלחמת לבנון, השתמשנו בזה ממש, ואין מגפונים, לא נתנו להם לישון בלילה, עם מגפונים, תיכנעו, אתם אין לכם סיכוי, הם יאשים אותם, זה הצפרדעים, זה כל היום רעש, לא נותנים להם לישון, לא נותנים להם להיות רגע אחד במנוחה. אחרי כן הכינים נותנים להם תחושה לא נוחה בגוף, מלחמה ביולוגית, כימית, מה הקדוש ברוך הוא לא הוריד עליהם? עם ישראל סוף סוף יצא ממצרים, הלא הם לא ידעו שהמצרים ירדפו אחריהם, נכון שהם לא ידעו? הם לא ידעו.
ידעו, אבל מה אמרו?
מה פתאום? ודאי שלא ידעו, ודאי שלא ידעו. המצרים נכנעו, פרעו בכבודו ועצמו יצא עם הפיג'מה באמצע הלילה, רץ לחפש את משה ואהרון, אמר להם, תצאו, עשו לי טובה, תצאו, תסלקו, לכו, קחו את מה שיש לכם, תומכם, בקרכם, תפתכם, נשכם, תקצבו, תלכו. הוא בעצמו אמר להם, המצרים נתנו להם את כל הכלים ואת כל השמלות ואת כל הזהב ואת כל הכסף שהיה במצרים. עם ישראל לא הייתה לו סיבה לחשוב שמצרים ירדפו אחריהם. יצאתם ממצרים אחרי כאלה ניסים גדולים, עכשיו תגיד שירה. למה לחכות לים? אתה לא יודע שירדפו אחריו, אתה לא יודע שיהיה לך נס בים. אתה יצאת עכשיו ממצרים, זה צי הנס. תגיד עכשיו שירה. למה השירה מתעכבת עד אחרי קריאת ים סוף? נכון מאוד, נכון מאוד. זה נכון מאוד, אבל בואו, כיוון שזה חלק מהשיעור, נגיד את זה בעריכות קצת, כדי שהרעיון יהיה מובן. אבל בסוף זה שהם יצאו בחיפזון,
למה הם יצאו בחיפזון?
לכן אני רוצה לענות על זה בצורה מסודרת, כי זה בדיוק השאלה, אנחנו צריכים ללמוד בזה דרך בעבודת השם. זה שיודעים שהם יצאו בחיפזון, זה לא אומר לי כלום בעבודת השם. מה זה אומר לי היום? בסוף השאלה לא תהיה, כל השאלות שאני שואל, ובעזרת השם, בסייעתא דשמיא, כל התשובות שנשתדל לתת, זה כדי ללמד אותנו דרך בעבודת השם היום, לא רק את מה היה היסטורית. אז אי אפשר לעשות את זה בחיפזון, זה צריך לעשות במתינות, כן. יותר מזה, שאלה שנייה. שאלה ראשונה, למה לא אמרו עליהם? שאלה שנייה, על הקדוש ברוך הוא נמנע נמנעות. אין שום דבר הוא לא יכול, שום דבר לא יכול לעכב אותו מביצוע הרצון שלו. אז למה הקדוש ברוך הוא לא לוקח את עם ישראל ואומר להם, אתם עכשיו הולכים ישירות ממצרים לארץ ישראל? למה צריך להעביר אותם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים? להעביר אותם באיזה מין סיבוב. למה לא? תעביר אותם דרך ארץ פלישתים, שלא מישראל. 3 ימים האלה הם היו מגיעים כבר לארץ ישראל והיה נגמר הסיפור. למה אתה לוקח אותם באיזה מין דרך כזו שמאפשרת למצרים, למרגלים של פרעה, לחזור 3 ימים למצרים ועוד 3 ימים לפרעה לרדוף אחריהם ולתפוס אותם על הים? תלך ישר דרך ארץ פלישתים עם עם ישראל, תביא אותם לארץ ישראל, נגמר. זה לוקח כל הדרך הזו, מהלך 3 ימים, בסך הכל. למה לסובב אותם, לאפשר בכלל את העניין הזה? מה העניין הזה שסובב את עם ישראל באיזה מין מעגל כזה? לעולם אגב, לסובב זה עניין של מעגל. סיבוב, סבב, זה מעגל. כשהתורה אומרת, להסב ולא הסב, הקדוש ברוך הוא, ולא הסב את עם ישראל דרך ארץ פלישתים, הכוונה לא סובב אותם, הכוונה סובב אותם, סליחה, כן? הסב, סובב. אז מה זה, מה מיוחד, שאלה שלישית, מה מיוחד כל כך בארץ פלישתים, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים? מה זה, מה מיוחד כל כך בפלישתים? למה דרך ארץ עמלק לכאורה העביר אותם? עם ישראל נלחמו בעמלק בדרך. אז למה אם עמלק כן פלישתים לא? מה מיוחד בפלישתים? בסדר?
אנחנו היום חושבים.
אוקיי, אוקיי, בסדר, לא משנה, כן, התשובה היא כן, אבל למה, למה? למה לא להעביר אותם, אז זה בעיה? מה, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מפרד דווקא מהפלישתים. חס ושלום, לכאורה. מה מיוחד בפלישתים האלה? למה לא לעבור דרך הארץ שלהם? דרך ארצם? למה כתוב, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים? מה מיוחד בפלישתים האלה? ומה זה שכתוב, זה אני לא יודע נספיק, אבל אם נספיק נענה גם על זה, ויער, כן, זה פסוקים שאנחנו מכירים אותם את כולם, אבל צריך ככה, צריך לדוק בהם, מה שנקרא. נכון? צריך לומר ככה, שעם ישראל מגיע, ויער ישראל את העד הגדולה שעשה אדוני במצרים, ואירוע מת אדוני, ואירוע מת אדוני, ויאמין באדוני ובמשה עבדו. אז יש בעניין הזה, ויער ישראל את העד הגדולה, ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו, ואז בא, אז ישיר משה. אז ישיר משה. הרצף הזה של הפסוקים הוא טעון הסבר. מה הקשר בין זה שאני ויר את היד הגדולה, ויראו, זה לשון יראה, לא לשון ראייה, ויראו את, 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 את השם, ויאמינו, אז יש לי ראייה, יראה, אמונה, ולמה זה מוביל? לאז ישיר, לשירה. יש, צריך להיות קשר רעיוני. קשר רעיוני בין לראות, לירה, לירה זה לפחד, לבין אמונה שמובילה לשירה. איך זה קורה? איך זה קורה? איך הדבר הזה קורה? ויש אם תרצו, בכלל כדאי לעיין בזה, לא מעניין מספיק היום, אבל כדאי לעיין בשאלה, למה אחרי שעם ישראל, כל עם ישראל, נשאר, אז ישיר משה ובני ישראל. בני ישראל זה בני ישראל ובנות ישראל, זה כולם יחד. נשים, טף, זקנים, צעירים, כולם שרים את השירה הזאת. אז למה צריך אחרי כן שמרים הנביאה ותיקח מרים ותקוף בידה ותצא למרים ואנשים במחולות? למה זה צריך לעשות רק שירת נשים? בכלל, זו שאלה גדולה לגבי שירת נשים פה.
יש פה בעיה.
יש פה, אתה יודע, כן? בעיה? איך שירת נשים? איך אפשר שירת נשים?
כן, אתה עושה,
אבל. פה מרשים להם. זו שאלה, אבל זו שאלה שאני לא יודע מה מתנגע אליה, אבל אם יוצא שצריך, אדם צריך שיתן את דעתו לדבר הזה, ועכשיו כל השאלות האלה, למה שירה נאמרת דווקא בצאתה מארץ מצרים? מה העניין של ויסב? מה השווה, להקחת אותם במעגל, לא להעביר אותם ישר? מה העניין של דווקא מפלישתים כביכול הקדוש ברוך הוא מפחד? ומה הקשר בין ראייה, יראה, אמונה ושירה? ואם נסליג ואם נסליג, אז את שתי השאלות האחרונות, גם כן אנחנו ננסה לברר. אבל מה זה אומר לי בעבודת השם? צריך להבין את הנקודה המיוחדת הזו, שיש לנו הזכות, אין לאף עם ולאף אומה, אין את הזכות ללמוד את הסודות האלה. זה הכל סודות, סודות שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא ישירות. תורה זה תמצית חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. נאמר, אנוכי, השם אלוקיך, אנוכי זה נוטריקון, אנא נפשי כתבית יעבית. אני את נפשי כתבתי ומסרתי. הקדוש ברוך הוא ככה אומר, אנוכי, אנא נפשי כתבית יעבית. מה שאנחנו קוראים פה, מתייחסים לזה לפעמים כאל כן, ספר סיפורים, אז זה תמצית חוכמתו של הקדוש ברוך הוא כביכול. יש פה. אז בוודאי שאנחנו זוכים זכות עצומה ללמוד הוראה לחיים שלנו, ממה שאנחנו כל שנה לומדים את הפרשה, וכל שנה בסייעת הדשמה יש בה חידושים, וכאילו לא למדנו אותה אף פעם, וזה נראה כאילו דבר חדש לחלוטין, לא בגלל שהתורה השתנתה, זו התורה לא תשתנה לעולם, אומר הרמב״ם, ב-13 העיקרים, אלא מי משתנה? אנחנו. השינוי שחל בנו מאפשר לנו לגלות בתורה עוד רובד, עוד עניין, עוד זווית, עוד נקודת מבט, וזה ברוך השם שזה תורה. ברוך השם, סימן טוב אם אדם רואה כל שנה בתורה משהו חדש, זה סימן טוב מאוד, סימן שהוא משתנה, סימן שהוא חי חיים נכונים. אוי ואבוי לאדם שלא משתנה. כל הרעיון של הלימוד זה להשתנות ולהשתנות ולהשתנות ולהשתפר, זה נקרא לחזור בתשובה, להשתפר, להשתנות, להתקדם בצורה כזו שתגלה יותר, תברר יותר את האמת שבתורה. אמת התורה. וזה מה שאנחנו משתדלים בסייעת הדשמה לעשות גם בלימוד הזה שלנו פה הצנוע, לנסות לברר את אמת התורה ולראות איך כל שנה הדברים נראים מעט שונה.
זה לא חד משמעי, כל אחד יכול...
לכל אחד יש את... בוודאי, ב-100%.
התפתחות שונה.
כל אחד עם התפתחות שונה, כל אחד הוא כלי שונה, וכל אחד לכן יגלה את התורה.
אתה יכול להגיד שסוף מיליון, זאת אומרת, שמותר לנשים
לא, זה לא קובע. יש בעניין זה הלכה. מה שהלכה קובעת, אף אחד אין לו, לא יכול לחדש חידושים בהלכה, כי זה, אני נכנס עכשיו לשאלה של איך נקבע מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו. אז יש היררכיה. משה טוב קיבל תורה מסיני, ממשרה לישוע, וישוע הסכנים, כן, לנביאים, ונביאים שרון אנשי כנסת הגדולה, וכן על זו הדרך עד ימינו. אי אפשר שיבוא היום מישהו ויגיד, אני יודע יותר טוב ממשה רבנו. זה ברור, נכון? זה יומרה של בן אדם כנראה לא חכם, כי הוא אומר, אני יודע יותר טוב ממשה רבנו. עכשיו, אם יבוא היום אדם ויגיד שהוא יודע יותר טוב מאנשי כנסת גדולה, זה גם נשמע מטורף. אני תדע לך שגם אם יבוא אדם ויגיד שהוא יודע היום יותר מאחרונים, מראשונים, זה מטורף לגמרי. אין לנו השגה בכלל בראשונים. ראשונים זה גאונות שאי אפשר לדמיין אותה היום. אי אפשר לדמיין אותה. כי אחד כמו רשי, ותתבונני במסה שהוא כתב, רק במסה, אני לא מדבר על העומק, על הנבואות שיש שם, על דברים שהוא ראה שזה לא אנושי, אבל רק כמות המילים שהוא כתב, אני לא מדבר על התנאים שהיו לו. זה לא התנאים שיש היום, יש אלקטריסיטי, חשמל, יושבים בלילות, בימים, כותבים, לאור הנאונים, לאור המנורות חזקות, זה קל. יש עת כדורי, עת נובע, זה רץ, יש נייר בלי סוף. זה לא הזמנים. שם הוא היה כותב על השוליים של הספרים, בין השורות, על קריחות, על... נייר לא היה מצוי בכלל. בכתב קטן, עם קולמוס, שהיה... מחריד, זה מחריד, לכתוב איתו זה אומנות. בכמות המילים שיש, אם היום אדם ישב לכתוב אותה, זה ייקח לו יותר מכל החיים של רשי, יומם ולילה לכתוב את כמות המילים, גם אם זה לא יודע, אם הוא גאון עולם. אנחנו לא לוקחים את זה בחשבון. רשי כתב כמות מילים כזו, שחזל אומרים שהוא היה כותב בהשבעת הקולמוס. אתם יודעים מה זה השבעת הקולמוס? הוא היה משביע את הקולמוס, והקולמוס היה רץ על הנייר, הוא היה חושב, והקולמוס היה רושם. הוא לא היה מחזיק אותו. זה נקרא השבעת הקולמוס. היו כמה מגדולי ישראל שככה היו כותבים. בהשבעה. אין הסבר אחר לכמות, אני לא מדבר על הגאונות שיש שם. שזה, אדם צריך לחשוב מה הוא כותב. אדם לוקח לו זמן, הוא כותב משפט, הוא מהרהר, איך זה קשור למשפט הקודם, איך זה יתחבר למשפט הבא. זה לוקח זמן. וזה רשי. בלי לשמות, כל גדולי צלם גדולים, אבל כן, יש לפניו, יש תנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים, שהוא לאדם זה ננס לעומת ענקים. אנחנו לעומתו אפילו לא ננסים. אז איך בכל זאת יש לנו הבנות כאלה שלפעמים להם לא היו הבנות כאלה בתורה? אז אנחנו משולים לננסים שיושבים על גב ענקים. הם הענקים הדורות הקודמים. ואנחנו על הגב של הענקים יושבים להם אחרי שהם פרשו לנו והסבירו לנו ויש לנו כבר את כל הפירושים ואת כל ההבנות שהם... אנחנו על זה יושבים ומנסחים את העולם, מנסים חידושים והמצאות. אבל מזה לבוא להגיד שאם חז"ל קבעו ששירת נשים אסורה, לבוא היום מישהו ויגיד שהיא מותרת, אין לו שום אפשרות לעשות את זה, שום אפשרות, הלכתית, אין שום אפשרות לצאת נגד ראשונים. אין. יכול להיות שאפשר לפרש את הפוסקים.
יכול להיות. נכון, מנסים לשנות סדן,
ואז הם נותנים מיתרים. בסדר, אנחנו לא שם. אז איך, במה שאמרתי אין כוונה
להחליטו ש... דבר יותר גבוה, יותר אחורה מהראשונים ומהראשונים.
אנחנו נאמין לך עולם שהכל נהיה בדברו.
הקדוש ברוך הוא אומר, לתקוע בשופר, בכיפור, יום שבת, באו חכמים והחליטו שאין לקחת שופר בשבת.
יש הרבה מקומות שזה ככה.
הקדוש ברוך הוא נתן לך,
זה נגד הקדוש ברוך הוא כאילו.
זה יותר מתנאים ו...
הקדוש ברוך הוא נתן לחכמי ישראל את הכוח לפרש את רצונו ובהתאם למה שהם מפרשים לרצונו.
ואיזה סלאפ יפשו את זה.
הגיעו להלכה משה מסיני. הלכה משה מסיני.
משה זה?
כן. משה אפשר את הפעולה הזו. איך עם ישראל קובעים זה חבל השיעור, אבל זה חשוב מה שאתה אומר. תראו, עם ישראל קובעים שהלבנה העירה עכשיו. וכל הזמנים, כולל כל החגים, הולכים לפי מה שעם ישראל קבעו. עכשיו, יכול להיות שהלבנה העירה בשמיים יומיים קודם. זאת אומרת, אם אנחנו יחסים נניח ליום הכיפורים, שהוא ביום העשירי לחודש, ובאו עדים קיצו את החודש, יומיים מאוחר ממה שאובייקטיבית כביכול, היית יכול לראות את הלבנה. כל הזמנים משתנים לפי מה שהם באו שני עדים, ואילו, אפילו הם טעו, הם טעו. ככה הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח לעם ישראל, לשנות בכל מה שקשור ליקום את המציאות. עם ישראל יכול לשנות את המציאות. וזה אגב המהות של השירה, תכף אנחנו נסביר את זה בסייעתא דשמיא. רק אני רוצה רגע להיכנס למהלך, שתדלו רגע אחד לזה. אנחנו מדברים היום, שאלה נגזרת מזה, אבל היא עכשיו כן קשורה לשיעור. אנחנו שמים לב לדוגמה שבכל יום, בכל יום, בתפילות ובשבת ובכל הזדמנות, אם תרצו, אנחנו מזכירים בדווקא זכר ליציאת מצרים, ולא זכר למתן תורה, זכר לקריאת ים סוף, זכר לבריאת העולם. אנחנו לא מזכירים את זה. מה אנחנו מזכירים כל יום? זכר ליציאת מצרים. זכר ליציאת מצרים, זה הדבר, זה האירוע הכי משמעותי, יציאת מצרים, זה האירוע הכי משמעותי בחיים של עם ישראל. ולכן הוא האירוע הכי מוזכר, הכי נזכר אצל יהודי במעגל החיים שלו. כל הזמן מזכירים זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים. אז אנחנו רגילים לחשוב על יציאת מצרים, וזה בסדר, 70 פנים לתורה, וזה נכון, זה אמת, כי על האירוע המכונן של עם ישראל. מה שיצר את עם ישראל זה, קרוי בספרות, כור ההיתוך. כור ההיתוך זה המקום שבו מכניסים מתכת, הכור זה המקום שבו מכניסים מתכת מוצקה, ומתיחים אותה, עושים אותה נוזל, כדי להפוך אותה למתכת יותר נקייה, יותר זקה, יותר אחידה. להוציא ממנה את הסיגים, את הפסולת, זהב, כסף, כל המתכות, לעשות אותם מתכות נקיות נקיות, מכניסים אותם לתנור כזה, ששם המתכת הזו נעשית נוזל, אוקיי? זה נקרא כור ההיתוך. אז רגילים לומר למה אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים? כי במצרים נוצר, זה היה כור ההיתוך של עם ישראל. עם ישראל נוצר במצרים, וזה נכון, באמת. אבל חז"ל, במיוחד חז"ל המקובלים, לימדו אותנו שזכר ליציאת מצרים, כוונת הדברים, זה נכון כור ההיתוך, אבל זכר ליציאת מצרים זה בראש ובראשונה משום, וזכר כזה חשוב ויום יומי, צריך להיות אצל האדם יום יומי, אצל היהודי, משום שזה, זכר ליציאת מצרים זה תהליך התשובה שיהודי עובר בכל יום, ואם תרצו בכל רגע, יציאת מצרים. יציאת מצרים זה היציאה מהמיצרים שלי, מהיצרים שלי, זה הכל אותם אותיות, מצרים, יצרים ומיצרים זה אותם אותיות. אתה רוצה לצאת מהמיצרים, מהמקום שבו צר לך ולוחץ, מיצר זה מקום שהוא הולך ונעשה צר, אם אדם הולך במרחב, עכשיו מגיע למקום צר והוא נלחץ לתוך המקום הצר, הוא מרגיש לא נוח, באופן טבעי. מה שגורם לנו ליצרות בחיים, למקום צר בחיים, זה הליכה אחרי היצרים. אמרנו את זה כמה פעמים, סייעת הדשמיא, צריך לחזור על זה ולשנן את זה. כשאדם מרגיש שצר לו, זה כי הוא נמצא עכשיו בין היצרים שלו. היצר הרע שלו אומר לו משהו שהוא כנראה אגואיסטי, כנראה עם רצון לקבל לעצמו, ולכן הרצון לקבל לעצמו הזה גורם לו להיות בלחץ. בלחץ. השלב הראשון בעבודת השם, השלב הראשון בכל יציאה מהמיתר, בכל בחזרה בתשובה, בכל קבלה של החלטה טובה בחיים, אני רוצה להשתנות, אני רוצה להשתפר, אני רוצה להתקדם במשהו, בכל תחום. השלב הראשון זה לצאת ממצרים, לצאת מהמקום הלא נכון, בבהילו, בחיפזון, במהירות. לצאת, קודם כל, צריך לברוח. אתה יודע שאתה נמצא במקום לא נכון, אל תשקיע הרבה מחשבות, קח את הרגליים וברח ותרוץ, אל תהיה במקום הזה. הגעת לנקודה של הבנה בדעת, כשאתה נמצא במקום לא טוב, תברח. ואגב, צריך לחנך ככה ילדים, צריך לחנך ככה את הילדים שבתוכנו, את הילד הקטן שבתוכי, מדבר כמובן רק על עצמי. לחנך, אתה נמצא במקום לא טוב, אל תתמהמה. נעליכם, רגליכם, אותניכם חגורים, ותברח בחיפזון. זה, עשית חצי מהדרך ממהלך התשובה רק בעזיבת החטא. עזיבת, קודם כל תעזוב, תעזוב ותלך משם. יציאת מצרים זה קודם כל לברוח ממצרים. לעזוב את המקום הזה שנקרא מצרים, את המיצר הזה, את המקום הדחוק. נכנסת למקום שהוא דחוק, הלכת אחרי התאוות, אחרי היצרים שלך, אתה רוצה להשתחרר מזה, אתה רוצה להשתנות, אתה רוצה לפתח איזה תפיסה חדשה, קונספציה חדשה בראש, קודם כל תצא מהישנה, תשכח ממנה, ברח ממנה. אתה לא יכול להיות, אתה לא יכול להסתכל, להיות באיזה מקום ולחשוב שאתה תצא ממנו מתישהו, ובוא נחשוב איך אני אעשה את זה, ולאט לאט ונראה. אתה כבר שם, יש למקום שאדם נמצא בו כוח מאוד מאוד חזק. הוא מושך, הרגל, כוח הרגל הזה הוא כוח מאוד מאוד חזק, הוא מושך, גם אם לאדם לא טוב, לא טוב. יש, חוץ מכבודכם, יש תסמונת ידועה אצל אסירים, אסירים שישבו הרבה זמן בבתי הסוהר, לא רוצים לצאת מבית הסוהר. הם מפחדים מהחוץ. ממה הם מפחדים? בחוץ חופשיים. מפחדים מהשינוי. בבית סוהר יש שגרה. יש בבוקר, בשעה 6 בבוקר מסדר, ב-7 ארוחת בוקר, ב-9 יציאה לחצר, לא יודע, סתם אני זורר, לא במסגרת. שלאף אחד לא נמצא לכם בעיניו סדר היום הזה, אני לא בטוח זה קרה. אז ממילא זה מפחדים מאחריות, ממילא זה מפחדים מכל משהו שונה ממה שהם מורגלו לו. עכשיו, אם שאלו אדם מבחוץ, תגיד לי, בצוהר זה טוב? ומה פתאום? שם ירחם. בסוף זה דבר רע, זה מקום, זה מיצר נורא והיום. אז איך יכול להיות שיהיה אדם שירצה להיות במיצר הזה? הנה חינם, ודאי שיכול להיות. אדם יש לו כוח משיכה למה שהוא הורגל אליו, אל השגרה הנוחה שמבטלת את הצורך שלו לקחת אחריות על החיים, מבטלת את הצורך שלו להתמודד עם מצבים משתנים. יש לו רק מצב אחד. לא עלינו ולא עליכם. יש הרבה מצבים כאלה, אני לא רוצה צריך לדבר על דברים שליליים, אבל תחשבו על כל מיני מצבים מאוד לא נעימים ולא נוחים שאנשים מתרגלים אליהם ולא רוצים לצאת מהם. לא רוצים, הם לא רוצים. תעזובתי במוחה, איפה שאני. אתה אומר לו, תשמע, הבית הזה, אתה חייב לצאת מפה. תצא מפה, אתה תפרח. מהסביבה הזאת, אתה תצא, אתה תגיע למקומות אחרי. חייב לספר לכם סיפור. עכשיו פתאום נזכרתי וזה מהימים האחרונים, זה סיפור אמיתי. היה לי לקוח. שהוגשה נגדו תביעת פינוי. עכשיו האיש הזה, זה היה בקצתי אותו פרובונו, זה איש באמת מסכן, אדם שעבר מחלת נפש, המשפחה שלו עזבה אותו, נשאר הרירי לחלוטין, איש משכיל מאוד, מהנדס בתעשיות הביטחוניות של ישראל בעבר, ואחרי כן באזרחות באיזה תפקיד חשוב, והתמוטט נפשית, והמשפחה שלו עזבה אותו, אשתו והילדים עזבו אותו, נסעו לארצות הברית. הוא נשאר פה לבד, ערירי, לא מטופל, מוזנח, גר בדמי מפתח באיזה מקום, דיר חזירים, זה מילה עדינה. משהו מגעיל, אתם לא מאמינים, אבל בחצר האחורית של המקומות הכי יוקרתיים בתל אביב. שם באיזה תחושה כזו, משהו מזעזע, בלי מים חמים, בלי, משהו מזעזע, מזעזע, מזעזע. איש מסכים מאוד. דובר כמה וכמה שפות, קורא, כותב על בוריין, מתמטיקאי, מהנדס, אבל מסכן, פשוט מסכן. הולך עם בגדים בלויים, אוסף בקבוקים לפרנסתו, מזעזעים. יום אחד בעלי הקרקע הגישו נגדו תביעת פינוי, יושב על קרקע של מיליונים, בחושה, אבל על קרקע של מיליונים. אז תבעו אותו לפינוי, ואנחנו הצגנו אותו, ובמהלך המשפט אמרתי לו כמה פעמים, תשמע, אתה חייב להאמין שזה מאת השם. אתה חייב להאמין שמעת השם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתגור בתנאים האלה, זה תנאים שהם לא אנושיים. אתה חייב להאמין שאתה צריך לצאת מהמקום הזה, וזה, איפה שלא תהיה, זה יהיה הרבה יותר טוב. והוא היה בדיכאון נוראי, בסופו של דבר הגענו לאיזשהו הסדר, והוא פונה משם. קיבל גם איזשהו סכום כסף, לא בגדיל, באמת לא בגדיל. וסייעתא דשמיא עזרנו לו קצת, והוא הלך לגור בשכירות עם המעט כסף שהוא קיבל, בשכירות בצפת. זה אמיתי לגמרי, זה סיפור מהימים האחרונים. זה קרה נגיד לפני שנה וחצי, משהו כזה. הלך לצפת. לפני איזה חודש וחצי, חודשיים, אני רואה מישהו, חליפה לבנה, איזה כובע כזה, איזה מבט כזה, לבנה ככה, זה, בא לקראתי בתל אביב, עובדים שאוליין, עובדים שאוליין ככה עם שתי ידיים למעלה וזה. אני מסתכל, לא זיהיתי אותו. אני לא זיהיתי את הבן אדם. אני מסתכל, מתקרב אליי, והוא רואה שאני, לא יודעתי גם איך להגיד, מישהו בא אליך בשיא החום הזה ואני לא מזהה אותו. הוא מתקרב, זיהיתי. אלו, מתי, זה אתה. אני לא מאמין. כאילו יש לי ז'ורנל. ז'ורנל של ירחון של... אבל ווג האיטלקי. מה זה לבוש כולו מדונדש, כולו זקן מסודר, בחור, מה זה? ירד לו מהגיל, יש מבוגר, ירד לו לפחות עשור מהגיל. מה קורה? הוא אומר, אתה לא מבין, החיים, אין לי, לא יכולתי לעלות בדעתי חיים יותר מאושרים מאלה. לא יודע מה עשיתי פה, אומר לי. לא יודע מה עשיתי פה. אני אומר לו, מה אתה, מה החדש? לא, קודם כל התחתנתי. רוצה שתכיר את אשתי. זה לא, זה אני, זה, תקשיב, הוא חי לבד אולי 35-40 שנה. בחושה. הוא התחתן. אשתו, הוא מחזיקה ממנו אליל. אליל. היא מטפלת בו כמו באיזה, הוא לומד כל היום תורה, הוא לומד כל היום, הוא מטייל, הוא יוצא ובא בין תלמידי חכמים, הוא מאושר שאי אפשר תאר. אם היית שואל אותו בזמן המשפט, בזמן שהיה צר, היית שואל אותו, תגיד לי, יהיה לך חיים כאלה בצפת, או להישאר בחושה, הוא אמר, בוא תישאר בחושה. אני אומר לכם זה באחריות של 100%, כי אני ציירתי לו את הציורים האלה. אמרתי לו, יהיה לך ככה, ויהיה לך ככה, ואתה מהצד דואג, הקדוש ברוך הוא לא אני, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לך, למה אתה חושב שפור צריך אותו? אתה לא רואה שהוא דוחף אותך החוצה, אוהב אותך, דוחף אותך החוצה. למה אתה נלחם איתו? זרום, בוא נגמור הסדר. אם בזמן המשפט הייתי שואל אותו, תגיד לי, חיים שם עם מגבעת, עם חליפה לבנה, ולהסתובב ז'ונטי ז'ונטי ככה ברחבי העיר, וללמוד תורה, ו... או לשבת בחושה ולאסוף בקבוקים, אני אומר לשבת בחושה ולאסוף בקבוקים, זה מה שהוא רצה, הוא לא רצה משהו. ההרגל, ההרגל, היה לו נוח במה שהוא יודע מה יקרה, מה יהיה. הוא יכול היה לחזות את המציאות, הוא השתחרר מאחריות בצורה הזו. ברגע שהוא היה צריך לקחת על עצמו אחריות או לדמיין את עצמו לוקח אחריות על החיים, הוא לא יכול היה לסבול את זה. זה קורה לנו והרבה, זה לא כולנו בקיצוניות הזו, אבל נדבר על עצמי כמובן. זה קורה הרבה פעמים בכל מיני נקודות בחיים. זה ביחס לעבוד. אם תרצו בשפת ימים הזה הכי זאת, כן. הנוח זה המקום הכי גרוע לאדם להימצא בו. הכי גרוע. אין דבר יותר גרוע לאדם מלהימצא במקום שנוח. שנוח לו. זה מנוון, בדיוק. הכי חם זה בביצה, זה מנוון. איפה שאדם לא נדרש להפעיל את השרירים שלו ולהתאמץ ולדחוף קדימה וכו', זה מנוון אותו. לכן השאיפה צריכה להיות כל הזמן להתקדם. כי כשאתה בתנועה, משמע אתה חי, וגם בתנועה פיזית, נכון? אני רואה אנשים נשים על אופניים, נשים דברים, דבר חכם מאוד, כי הם כל הזמן מפעילים את הגוף, וההפעלה של הגוף גורמת לו חיות, וגם אותו דבר קורה בנפש, כשאדם לומד ועושה ופועל ומשתנה וכו', ממילא הוא שומר על חיות, על בריאות הנפש כל הזמן, חיות. אז יש כשאדם... כשאדם רוצה לברוח ממיצרים כאלה, יש, הוא חייב להשתמש בשתי כוחות. יש כוח אחד שדוחף אותו לצאת, אבל זה לא מספיק. הוא חייב שיהיה לו גם כוח שמושך אותו לכיוון מסוים. זאת אומרת, בסדר, יצאתי מאיתן, עכשיו לאן? אני אצאת את הכוח שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אקח אתכם לארץ ישראל. אז יש כוח שמושך אותי, אני אומר, ארץ ישראל, המקום ה... האוטופיה זה היפה, כן, זה ציור של גן עדן כזה, כן, כמו שהיו לאבות אבותינו שהם באו הנה לארץ, היה להם ציור שהם באים לארץ ישראל, היה ציור של גן עדן בראש. גגות מזהב, אני מדבר על הסבא שלי שבא הנה לארץ, אז הוא היה לו ציור שהוא יבוא לירושלים, הוא יהיה עיר, שהגגות עשויים מזהב, שהכל נקי והכל יפה והכל עם ריחות של גן עדן וקטורת וריח הקטורת, הוא היה בטוח שהוא מרגישים ריח הקטורת. כן, זה נכון שזה עכשיו שיר, אבל זו הייתה הערגה האמיתית של, של אבות אבותינו כשהם היו, לא משנה איפה בחוץ לארץ, הם חשבו על, במושגים של ארץ ישראל זה היה גן עדן. אז היה כוח מושך ארץ ישראל וכוח דוחף לצאת לברוח מהרע, ללכת אל הטוב לברוח מהרע. כוח אדם רוצה לצאת נניח אדם מאמר כפייתי לא היום, כן? או מאמר והוא רוצה לצאת מהאימורים, אז דבר ראשון הוא צריך לברוח, צריך לברוח מהחברים שהוא מסתובב איתם, מהמקומות שלהם הוא הולך ברגיל לאמר וכו', פשוט לברוח, להתנתק. אבל אם הוא ברח, עכשיו יש לו ערבים שלמים פנויים, והוא לא ימלא את זה בתוכן אחר, מושך, שימצא חן בעיניו, שיהיה מושך עבורו, הוא מהר מאוד יחזור למצרים. מהר מאוד. הוא חייב משהו אחר. חייב כוח שגם מושך אותו, ממלא אותו. זה לא מספיק לברוח. זה התחלה חשובה. ככה מתחילים כל תהליך של תשובה. קודם כל בורחים לעמדה הראשונה שהייתי בה, הלא נכונה, השגויה. עכשיו אני צריך משהו למלא את זה. למלא את החלל שנוצר. אפילו שזה חלל שהיה מלא קודם בקפיצות שגויות, באידאות מקולקלות. לא משנה מה. אבל זה היה מלא במשהו. אין ריק ברוחניות. אין ריק. זה חייב להתמלא במשהו. אז אני חייב לסגל לעצמי עכשיו, לחפש לעצמי את הכוח המושך הנעלה ביותר. זה בלשון הקודש נקרא ארץ ישראל. הכוח המושך הנעלה ביותר. ארץ ישראל. הכוח הדוחף זה יציאת מצרים. זה הכוח שאומר לך מפה. צא, ברח. בחיפזון יש לו אבותינו ממצרים. עוד לא הספיק בצקם להחמיץ. אל תעשה חשבונות. לא של הפרנסה ולא של... קודם כל תברח. אחרי כן תמלא בכוח מושך. מה זה הכוח המושך? זה ארץ ישראל. זה ביציאה מכל דבר, מכל הרגל שלילי, מכל מחשבה שלילית, מכל אבון, עבירה, אנחנו קודם כל בורחים, ודבר שני, צריכים לחפש את הכוח המושך, זה כוח של ארץ ישראל, וכל, במציאות חיינו זה, בהרבה מאוד מן המקרים, לימוד התורה ותפילה ותהילים והסתופפות, להתקרב לתלמידי חכמים, לאנשים שהדרך שלהם מונחת על ידי כוח עליון והיא לא משתנית לפי נוחות. אז אתה יכול ללמוד מהם איך עושים את זה. אתה צריך ללמוד ממישהו. הבריחה מאפשרת לעם ישראל לצאת ממצרים, אבל היא עדיין לא מוציאה את מצרים מעם ישראל. זה צריך להיות תהליך. לכן לא אומרים שירה. כשעם ישראל יוצא ממצרים, בחיפזון יעקב שדיברת עליו, בבהילו הזה, זה נכון שאדם ברגיל, באופן נורמלי, כשהוא רץ הוא לא יכול לשיר. אתה יכול לשיר כשאתה עומד, כשאתה נח, אבל ברובדים קצת יותר עמוקים, כוונת הדברים שאתה לא יכול לשיר בבריחה, זה כי אתה עוד לא הגעת לשלמות התהליך, אתה רק התחלת את הדרך. היציאה ממצרים היא רק ההתחלה, היא לא עשית, כי עוד לא הגעת לשום מקום. אז נכון, יצאת ממצרים, אבל עדיין מצרים לא יצא ממך. מצרים שבתוך האדם שרצה לצאת, נניח בדוגמה שלי מהאימורים או מלעשן, רצה להפסיק לעשן או כל תופעה אחרת, אז נכון הוא הפסיק לעשן, עכשיו הוא כבר לא מעשן חודש, אבל יש קול פנימי, קול פנימי כזה קטן, שמה לאן זה לוקח אותך? כן, לאן זה לוקח אותך? מה יש לך להפסיק? מה יש לך? אתה לא רואה אנשים חיים עד גיל 100 ומעשנים, אתה לא... למה לך לסבול? למה לך להפסיק? כל קטן, למה לך? למה לך? בשביל מה? לאן כל זה מוביל? כל מיני, הכל הפנימי הזה זה מצרים שבתוכנו והוא רודף אחרינו. הוא ממשיך לרדוף גם אחרי שאדם קיבל את ההחלטה לברוח ממנו. זה עדיין נמצא בתוכי ורודף. היהודי שהוא מחליט לצאת ממצרים, אז בדרך כלל ההחלטה לצאת ממצרים היא בהתלהבות גדולה מאוד. יש איזה כוח, איזה פרץ כזה של רגשות, פרץ של, בדרך כלל קורה בימים הנוראים, ראש השנה וזה, אדם מתמלא ככה, מתמלא באיזה החלטות טובות כאלה, והוא כולו מתקרב להשם, אז ממילא הוא מקבל החלטות בכוח כזה של התלהבות, והוא רוצה מיד עם קבלת ההחלטה להפסיק או... להתחיל דרך חדשה, אמן, להתחיל דרך חדשה, אז הוא כבר גם מיד מצפה להגיע לארץ ישראל, הוא מיד מצפה כבר להגיע גם ל אל המטרה, להגיע אל היעד. זאת אומרת, הוא לא מסתפק בזה שקיבל החלטה טובה וכשה צריך לעבור תהליך. זה בגלל שהוא בא עם התלהבות גדולה מאוד, ורואים את זה הרבה אצל חוזרים בתשובה, רואים שהוא אתמול היה בפאבין ובזה, אני חס שלום לא מעביר ביקורת. אני הייתי כזה, אני לא בטוח שאני עדיין לא כזה. אבל לפני זה בפאבים, ובין לילה, בין לילה הוא מכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא הולך עם ארבע ציציות, ארבע ציציות, זה אמיתי, אני מכיר כאלה, ועושה שמירת העיניים, הוא שם, אני אומר לכם, אני חושב שסיפרתי לכם את זה, שהתפללתי פעם עם בן אדם, שהיה נכנס עם מלווה לבית הכנסת, אשתי בלשון מיוחד שאני אתפלל בו בבקרים, יש כל מיני טיפוסים, היה נכנס בן אדם, בחור צעיר, נכנס, ככה, אם היה לו על, על זה ברדס כאלה, כמו אבא וסאלי, ככה, ברדס כזה, על, על הזה, והוא היה הולך, ומישהו היה מלווה אותו, כי הוא היה הולך עם עיניים עצומות. ואני שואל את המלווה, תגיד לי כמה זמן הוא בתשובה, אומר לי חודש. חודש של השמירת, הוא לקח את משמירת העיניים. אתם יודעים מה זה שמירת העיניים? שמירת העיניים ברמה הזו שהבן אדם לא פותח את העיניים, אל תנסו את זה אפילו. זה בלתי אפשרי, זה מדרגות גבוהות מאוד מאוד מאוד. וחודש אחרי זה ראיתי אותו עוד פעם בלי כיפה, בלי זה, בלי זה, את אותו אחד. כי זה, הנדנדה הזו היא לא נכונה. זה, יש פרץ של התלהבות, הוא יצא ממצרים, הוא מיד רוצה להגיע לארץ ישראל. למה שמירת העיניים? נו באמת, בוא תימד להניח תפילין, בוא תימד... תעשה עבודת המידות, בוא תלמד הלכה, בוא
תמצרים
לא יצא ממנו. כל הפנימי הזה רדף אותו. וכיוון שהוא לא היה, הוא לא עשה את הדרך של הציבור, אלא הוא חיפש ללכת ישר לארץ ישראל, אז הייתה לו בעיה. וזה בדיוק הנקודה שאנחנו מדברים בה על השאלה השנייה. מדוע הקדוש ברוך הוא לא לוקח את עם ישראל ישר לארץ ישראל? למה הוא מסובב אותם כבר? למה עם ישראל צריך לעשות את הסיבוב הזה? גם ישראל בסופו של דבר צריך להגיע לארץ ישראל, אין ספק. בסוף מגיע לארץ ישראל גם זה, אין ספק. אז זה לוקח זמן וסיבוב גדול מאוד. למה היה צריך אותו? למה לא להעביר אותם ישירות? זו הייתה השאלה. אז יש בעיה. יש, שנקרא בלשון חז"ל, אור דה יושר ויש אור דה עיגולים. עיגולים. אור דה יושר, הכוונה שזה תהליך ליניארי שמתחיל והוא קו, אוקיי? ליין, קו. יש לו התחלה ויש לו סוף. התחלה זה יציאת מצרים והסוף זה ארץ ישראל, אוקיי? תהליך קווי, זה נקרא אור דה יושר, ישר. ישר זה ישר זה לא רק כיוון כמו ימין השמאל הישר, אלא ישר זה גם קו ישר, נקרא, קו ישר נקרא ישר, כמו הישר במשולש, נכון? הישר במשולש זה קו שהוא הקו האנכי. יש אור שנקרא אור דיגולים. אור דיגולים הכוונה לאור חוזר. מה זה אור חוזר? זה, עכשיו מדברים קודם כל על המילה חוזר. מה זה חוזר? חוזר זה הולך וחוזר, נכון? זה תנועה מעגלית. אתם זוכרים את התנועות המעגליות? תנועה של מטוטלת, מטוטלת, נכון? היא עושה ככה, שהמטוטלת מסיימת את, ה, את, ה, את התנועה ימינה ושמאלה שלה, איך היא מסיימת אותה? ראיתם פעם?
מעגלים,
כן מאוד. כך מטוטלת, תעזוב אותה, היא הולכת כבר ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, כשהיא מגיעה הנה היא מתחילה לעשות סיבובים. כי ללכת ולחזור זה מעגל, מעגל. פרופסור ב... פעם דיברנו על העניין הזה שכל התנועות המעגליות מחוברות לאינסוף, נכון? כשאדם חושב, אם הוא מחזיק עד ביד, תשימו לב, פלא פלאות, שימו לב, אם הוא מחזיק עד ביד הוא מסובב אותה. אם הוא חושב, טוב, אני פותר את התרגילים במתמטיקה, אז הוא מסובב את העד, או מסובב את הפאות אם יש לו, או את הזקן, או עושה תנועות ציבוריות כלשהן. מרצה באוניברסיטה, התנועה שלו זה ללכת ולחזור. ללכת ולחזור. אוקיי. ולעשות, זה נקרא לחזור, זה נקרא להסתובב, כן? זה ללכת ולעשות סיבוב ולחזור. לשוב, כן? זה אור חוזר. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, נכון? ויצא אלוקים את העם דרך המדבר. אז הקדוש ברוך הוא לא מוליך אותם דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, ויסם, עושה להם סיבוב, הוא לוקח אותם ומחזיר אותם. תזכרו שיש מדרש פנטסטי שעם ישראל עשה את הפסח הראשון שלו, פסח מצרים, איפה הם עשו אותו פיזית? יש מדרש כזה, מדהים, מדהים, פנטסטי. איפה, חיים, אתה אולי זוכר? שהקדוש ברוך הוא לקח את כל עם ישראל, הניח אותם בארץ ישראל, הם עשו פסח בארץ ישראל והחזיר אותם
במצרים.
יפה. מדהים. לאיזה צורך? ויסב אלוקים את העם דרך המדבר. הוא לקח אותם ממצרים, עשה להם סיבוב לארץ ישראל והחזיר אותם.
כל השישה מיליון.
ויסע אתכם על כנפי נשרים, קי על זה, ויסע אתכם על כנפי נשרים, הרים את כולם כביכול על כנפי נשרים, לקח אותם, עשה להם סיבוב. למה יצא את הסיבוב הזה? בפעולה שהיא הולכת אור דיושר, שיש לה התחלה ויש לה סוף. אז לכאורה אין קשר בין הראשית, בין ההתחלה, לאחרית, לסוף. זה קו. להפך, הסוף מתרחק מההתחלה. נכון? הקו? זה ברור, כן? מרגע קבלת ההחלטה הטובה, רגע קבלת ההחלטה הטובה, נניח שזה הראשית שלי, התחלה, מאותו רגע אני מתרחק מהמקור. עם הזמן, אני מתרחק מהמקור, נכון? יש לזה כמובן תוצאה שלילית. כי ברגע שאני החלטתי לצאת ממצרים, זה היה הרגע שהייתי הכי קרוב לקדוש ברוך. הייתי מלא בהתלהבות עצומה לקבל החלטה חדשה וטובה, ללכת בדרך חדשה וטובה. הייתה לי ממש התלהבות, אש. אבל מה קורה עם הזמן, כשאני מתרחק מהרגע הראשון של החלטה טובה, אני מתרחק מההחלטה הטובה, אני מתרחק מהמקור, אני מתרחק מהקדוש ברוך. אני מתרחק ממצרים גם, אבל אני גם מתרחק מההחלטה הטובה. זאת אומרת, באור דיושר יש תהליך שאני באמת מתרחק ממצרים, זה בסדר, זה נכון, אבל אני גם מתרחק מההתלהבות הראשונית שלי. אני מתרחק, כמו שפה בברום אומר, אני מתרחק מהמקור, אני מתרחק מהקדוש ברוך הוא, אני מתרחק מאותה הרגשה של קרבה שהביאה אותי לקבל את ההחלטה הטובה. אני מצטנן מההתלהבות, האש יורדת, הלהבות יורדות, שופעות. אז יש הרבה מאוד קרבת אלוקים ברגע קבלת ההחלטה, אבל הקרבה הזו מאבדת את עצמה עם התהליך, עם תהליך התשובה. זה באור דיושר. מה קורה באור דיגולים, באור חוזר? בהנהגה כזו של אור חוזר, של אור דיגולים, אז הראשית והאחרית זה אותה נקודה. המעלה, ה-360 והאפס במעגל זה אותו מקום. במצב כזה כל הנקודות במעגל, כל הנקודות ועוד עיגולים קרובות באותה מידה לנקודת האמצע. אין התרחקות מרגע קבלת ההחלטה. זה אור יותר מתון, אין לו התחלה ואין לו סוף. הוא יותר מתון, הוא לא עולה כמו טיל, אלא הוא מסתובב. באמת זה ספירלה, זו האמת. זה לא עיגול מושלם, זה ספירלה. אתה כל הזמן הולך בעיגול, אבל אתה כל פעם עולה בדרגה, כמו בורג. אוקיי? זה באמת. אבל כרגע רק בשביל הבנה, בשביל הציור בנפש, כי נבין את זה, מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים עיגול, אז אין לו התחלה ואין לו סוף. ואם נקודת האמצע היא הנקודה שבה קיבלתי את ההחלטה הטובה, החלטתי לצאת ממצרים, אז המרחק שלי מרגע קבלת ההחלטה לאורך כל התהליך הוא אותו מרחק. ההתלהבות לא מצטננת. ואיך זה מתאפשר? איך זה מתאפשר שההתלהבות לא תצטנן? הנביא ישעיה אומר, אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלוקים. אני ראשון ואני אחרון. הקרבה אל הקדוש ברוך הוא נקלטת אצל החוזר בתשובה שמשתמש באור ועיגולים, שאומר, אני יודע שצריך סבלנות בתהליך ואני צריך לעשות איזה מתון מתון. היא נקלטת באופן כזה שהוא לא מאבד את התנופה. הוא לא מאבד, הוא לא מתרחק מהקדוש ברוך הוא בתהליך, אלא הוא כל הזמן נשאר קרוב. הוא לא, אין לו פסיסה, הוא לא ילך מיד תחיל לשמור את העיניים, כן? אלא הוא יעשה זה בסדר, בהדרגה, הוא יתחיל ללמוד. במקביל ללימוד ההלכה, הוא יגלה שהוא נמשך ללימוד הסוד. אז הוא יעשה שיעורים ראשונים בהתחלה של המבוא, למבוא של המבוא, בצד לימוד ההלכה ובצד לימוד האופן של קיום המצוות ובצד לימוד התפילה ובצד, הוא גם ילמד קצות ומבואות דברים ראשוניים לאט לאט, הוא יודע שהוא חייב לעשות את זה בצורה של תהליכית. האחדות הגמורה, האחדות הגמורה של הקדוש ברוך הוא בעיגול, זה הסיבוב, האינסוף, האינפיניטי, כן? זה מעגל כזה. ככל שעם ישראל יתרחק מיום היציאה ממצרים, ככל שיהודים יתרחק מההחלטה, אבל עם ישראל, אנחנו מדברים על עם ישראל, זה דבר על עם ישראל, הם לא נתרחקו מגילוי נקודת האלוקות שהם חוו במצרים. זה לא היה ברחוק, וזה הפלא העצום. ולכן גם אנחנו היום, כשאנחנו מזכירים את יציאת מצרים, אנחנו אומרים, חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. זאת אומרת, איך אני באמת יכול לראות את עצמי כאילו יצאתי ממצרים לפני 3,500 שנה, 3,600 שנה? יש דבר כזה? מישהו מכיר דרישה תיאולוגית כזו, מאיזה מאמין, באיזה דף, באיזה קט בעולם, שאומרו לו, אתה צריך לחשוב שאתה עכשיו יצאת ממצרים לפני 3,600 שנה? זה בלתי אפשרי, אנחנו עם של מדומיינים, של אנשים שחיים בדמיונות שם. ודאי שלא, אלא כוונת הדברים לומר, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים, זה היום כשאתה מקבל החלטה טובה, היום כשאתה מקבל את ההחלטה לחזור בתשובה, באיזשהו דבר, החלטת להפסיק להגיד לשון הרע, פחות רכילות, לעשות משהו חיובי, כל דבר שהוא, בדיוק ככה, אתה יוצא ממצרים במובן הזה של... אני לא מתרחק מגילוי הנקודה האלוקית שיש באנוכי יוצא בתוך מצרים. בתוך המיצרים שלי יש גילוי נקודת אלוקים, זה מה שמאפשר לי לקבל את ההחלטה לחזור בתשובה, להשתנות, להשתפר, לצאת ממצרים, ואת הנקודה הזו אני משמר לאורך כל התהליך שאותו אני לוקח בצון מתון, אני בונה כלים וממלא אותם באור. בונה כלים וממלא אותם באור. אני לא קופץ קיצות גדולות, לא בהתלהבות, שדואכת ואחרי כן נופלים ממנה לבירה עמיקה, לאיזה בור עמוק, אלא בעוד לימוד ועוד תפילה ועוד לימוד ועוד תפילה, ולפעמים זה נראה סיזיפי ולפעמים זה נראה קשה ולפעמים זה נראה הפך ההיגיון, כי אם יש הזדמנות לקחת הכל ומהר אז תיקח אולי הכל ומהר. לא בתורת ישראל, בתורת ישראל קוראים לזה אור חוזר, כי היהודי מצווה בכל דבר שהוא עושה לא לקחת את כל השפע האלוקי, את האור האלוקי לעצמו, אלא לדחות חלק ממנו, להגיד, ריבונו של עולם, אין שום בעיה, אני שמח, אני אשתה, אבל קודם אני אברך. אני רעב, אני אוכל, אבל אני קודם את כל ידיים, ואברר עם המזון כשר, ואחרי כן אברך עליו ברכה ראשונה, ואני אוכל רק מה שמותר, ולא בשר וחלב וכולי ביחד, ואני אברך אחרי הזה, אני דוחה חלק מהאור, מותר לי לקבל, מאת הקדוש ברוך הוא, כי כשאני מקבל מהקדוש ברוך הוא בדרך הזו, כשאני דוחה חלק מההערה, אני עושה את רצון השם, אני עושה לו נחת רוח. תראו תמיד את המשל מהקדמות של הרב אשלג, את המשל של האורח שמגיע אל בעל הבית. בעל הבית עשה לאורח שלו, הוא אוהב, יש לו חבר שהוא אוהב אותו מאוד מאוד מאוד. ובעל הבית העשיר, הוא רוצה שהחבר שלו יהנה ממה שיש לבעל הבית העשיר להציע. אז הוא מזמין אותו לארוחת ערב. מבין שני חברים שלו ושם רוצה לפנק, אז הוא עושה השולחן מפה ועד סוף החדר מלא בכל הדברים הכי טובים שאפשר והזמין אותם לארוחת ערב, ומגיע החבר הראשון, דופק בדלת, בא לבית, פותח, אומר אהלן, נכנס, מתיישב ליד השולחן, מתחיל לאכול. לא עוברות 10 דקות ותיקה בדלת, ועומד החבר השני ובא לבית, אומר לו, בבקשה תיכנס. הוא אומר, אני את הבטוח שאני לא מפריע לך. אומר, הזמנתי אותך, בוא, אני בשמחה, אני כל הרב, יש פה שולחן, עשיתי שולחן גדול, רק לכבודך. אומר לו, אבל אתה בטוח שזה לא מפריע. הוא אומר לו, עושה לי טובה, תיכנס, זה בשבילך. אתה מבקש, אני כל כך לא רוצה להפריע לך, אני אכנס. הוא נכנס, מה מרגיש בעל הבית? נחת רוח. סוף סוף הוא נכנס. הוא עומד ליד השולחן, הוא לא מיד מתיישב. אומר לו, בעל הבית, שב, בבקשה. זה, אתה רואה, זה החבר שלך, וזה אתה, וכל השולחן זה בשביל שניכם. גם אם תאכלו 20 שנה לא תגמרו את מה שיש על השולחן. עכשיו לאכול, אומר לו, זה לא מטריח אתכם ואת המלצרים וכל זה בשבילי, מה אני צריך את זה? אולי אולי זה מיותר, אולי נסתפק במשהו קצת פחות מזה. אומר לו, בעל הבית זה לכבודך השם. כשאותו אורח יושב, ועד שהוא מתחיל לאכול, והוא מברך את בעל הבית, ואומר לו תודה רבה, ובעל הבית, כשכל ביס שהאורח הזה לוקח, יש לו נחת רוח מזה. גם האורח הראשון קיים את הרצון של בעל הבית. בסוף הרצון של בעל הבית היה שהוא יאכל. אבל איזה הבדל? האורח הראשון לקח לעצמו, ולא נתן כלום לבעל הבית. גם לא נחת רוח. האורח השני לקח לעצמו, אבל בכל מעשה שהוא עשה, נתן לבעל הבית נחת רוח. זה כל הלשם ייחוד שאנחנו אומרים לפני קיום מצוות. לשם ייחוד קודשה וזכור שכינתה. אז מה אני נותן לו? לעשות נחת רוח לעצמנו. זה בקיום המצוות. כשאני דוחה את האור, כשאני הולך על המהלך של אור ועיגולים, אור חוזר, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני מקבל ברצון את כל מה שיש לך לתת לי. באהבה, בראת העולם כזה יפה, חובה, אני יודע שחובה עליי ליהנות ממנו. אוי ואבוי אם לא נהנה מהעולם. יהודי זה גימטריה חי טוב. אוי ואבוי, יהודי עני, יהודי מסכן, יהודי פצוע, יהודי כואב, זה יהודי בגלות. בעזרת השם, בזמן גאולה ולא ידע, והוא בילה המוות לנצח, לא יהיה יהודי חולה, לא יהיה מושג כזה. או יהודי שאין לו פרנסה, לא יהיה דבר כזה. אין דבר כזה. אסף את כל הכסף של כל העולם הוא עושה. וברוך השם ככה, אנחנו רואים שזה גם ככה עכשיו בעם ישראל. היהודים עושים את הכסף של כל העולם. לא, מה גורם את זה? עובדה, רואים שזה ככה. זה אור חוזר. אז כבר שאנחנו סיימנו את השעה, לא ענינו על השאלות, למה לא דרך ארץ פלישתים, רק נאמר שדרך ארץ פלישתים, אתם יודעים שדרך ארץ קדמה לתורה. אנחנו רגילים לחשוב שדרך ארץ פלישתים זה להעביר אותם דרך ארץ פלישתים, בתוך ארץ פלישתים. אבל תקשיבו למילים, דרך ארץ פלישתים. קדוש ברוך הוא לא רצה שעם ישראל ילמד מדרך הארץ של הפלישתים, כי אין להם דרך ארץ לפלישתים. צריך להבין מי זה העם הזה הפלישתי, באיזה תאוות הם היו שקועים, כדי להבין שבתהליך התשובה, הדבר הכי חמור שיכול לקרוא ליהודי שחוזר בתשובה, זה שהוא נתקל בקליפה שנקרא קליפת ליצים. הקליפה של הליצנים, של אלה שעושים צחוק מהתהליך שהוא עובר. הוא בא אליהם ומספר להם, אני קיבלתי החלטה טובה, אני החלטתי להפסיק לרחל. מי מת, מי חי. תראו מה שכותב הרמח"ל, ואולי בזה נסיים, במסילת ישרים. מסילת ישרים זה הספר, זה ספר הספרים בתורת המוסר. אין דברים כאלה, זה כל יהודי צריך לקרוא אותו אלף פעם. אלף. פחות מאלף פעם, לא יודע אם אפשר להבין משהו. אבל באלף פעם אולי אפשר להתחיל להבין משהו. אני לא מגזים. זה ספר שכל אחד יכול להחזיק, הוא לא חייב להיות בפורמט הזה הגדול, יש לנו אותו בפורמטים קטנים, להחזיק אותו בכיס, וכל הזמן לקרוא מסילת ישרים. כל הזמן לקרוא מסילת ישרים, לקרוא מסילת ישרים, זה ספר מאוד מובן יחסית, כתוב בעברית, לא מסובך, אין כמעט ארמית, אין ממש כמעט כלום ארמית. אפשר, ניתן להבין, כמובן, כל פעם ברמה הולכת וגדלה. אומר ככה, צריך לקרוא את זה, זה פרק A, בביאור מפסידי הזהירות והרחקה מהם. ככה זה נקרא. הוא אומר ככה. כן. הנה. והנה הנביא ישעיה היה צובח על זה ככרוכיה. כי היה רואה שזה היה מה שלא היה מניח מקום לתוכחותיו שיעשו רושם, והיה מאבד תקוותם של החטאים. הנביא ישעיה היה מוכיח את עם ישראל, ועם ישראל לא היה מקבל את התוכחה. למה? והוא מה שאמר, ואתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסרכם. כך כותב הנביא ישעיה. אל תתלוצצו פן יחזקו מוסרכם. וכבר גזרו אומר חכמים זכרונם לברכה, שהלץ מביא היסורים עליו. והוא מה שהכתוב מבאר, מעצמו מבאר בפירוש נכון הוא ללצין שפטים. אומר, הנביא שהגיע למסקנה, מה לא מאפשר לעם ישראל לקבל את התוכחות שלו? הליצנות שחלק מהעם ישראל עושה מהדברים. עושה מהם ליצנות. כן, כל עצמו של הצחוק אינו אלא מסיר הלב מן המחשבות הישרות והעיוניות. ונמצא שלא יבואו הרהורי היראה אל עצמו כלל. כי כמו המגן המשוח בשמן, אשר השמיד ויפיל מעליו החיסים ומשליחם לארץ. ליצן נקרא מגן משוח בשמן, דברי ליצנות מגן משוח בשמן. כל חיסי התוכחה מתגלשים עליו. הם לא נכנסים פנימה. מחליקים על השמן. ככה זה ההצטיינות. אין דבר יותר נורא מזה. ובכוח על ההצטיינות יפיל הכל לארץ ולא יעשה בו רושם כלל. מפני כוח הלצון ההורס כל ענייני המוסר והעירה. הדבר הכי גרוע לאדם שמקבל החלטה טובה זה אם עושים צחוק מההחלטה שלו. הוא בהתלהבות. הוא מרגיש קרבת אלוקים. הוא מתחיל תהליך שמבחינתו זה דבר גדול מאוד, בא מישהו ועושה מזה צחוק. בדיחה. מילים מחלישות כאלה. בהומור, בהומור שנון, בהומור חד. הוא הורס לו את התהליך. זה דרך ארץ פלישתים, זה הדרך ארץ שאסור לנו בשום פנים ואופן בתוך התהליך הזה שאנחנו עוברים יום יום, שעה שעה, כל תהליך של קבלת החלטה טובה, זה לא חייב להיות בעניינים דתיים, זה יכול להיות בכל דבר, בעבודת המידות, בהנהגות טובות, בכללים שאנחנו קובעים לעצמנו בעבודה, בכללים, בעבודה בכלל, כל אחד בעבודה שלו, בכללים שאנחנו קובעים לעצמנו בזוגיות, בכללים שאנחנו קובעים לעצמנו בחינוך הילדים, קבענו איזה דבר, קיבלנו החלטה לא לכעוס על הילדים, לא לחנך אותם בערב שבת. בשום פנים ואופן, לא לחנך, מי שלא היה לו זמן לחנך את הילדים שלו כל השבוע, שלא ינסה בשום פנים ואופן, זו טעות חריפה חמורה שמשיגה בדיוק הפוך, אם הוא מנסה לחנך אותם בערב שבת. פתאום בערב שבת הוא מגלה שהילדים שלו לא מחונכים. איפה היית כל השבוע? איפה היית כל השבוע? לא היית כל השבוע לידם בשביל לראות את זה? אל תחנך אותם ביום שבת, כי ביום שבת זה היום שבו הם צריכים להרגיש את האבא ואת האמא בשמחה, את האבא ואת האמא במאור פנים, להפוך את השבת, להפוך את החוויה הדתית לחוויה נעימה ונחמדה. אחרת מה הם זוכרים שבת הילדים? שבת זה הזמן שבו חוטפים את הסתירה, את המילה המעליבה, את התוכחה, את המוסר. אז מה, מה זה שבת בשבילהם? יום שמרחם, בוא נברח מהבית. השם של בוא נברח מהבית, זה היום, בוא נברח מהבית. בוא נלך לחברים מהר, נתארח. שום פנים ואופן לא. אלא זה תהליך, צריך להיות תהליך עקבי ומסודר. כל תהליך כזה צריך להיות מסודר ועקבי, ולקחת את הדברים, לקחת אותם בעיניים פקוחות, ובאור, באור חוזר, לא באור ישר, אלא באור חוזר. צריך גם אור ישר, צריך התלהבות בעבודה. צריך. אבל שלא... להיות רק בהתלהבויות, רק בלבות גדולות כמו לפיד, אנחנו נרות, אנחנו נר קטן, דולג כל הזמן אחיד, כל הזמן אותו דבר, לא לפיד שדולג ונכבה ויש איתו כל מיני אור גדול, אבל קצר. אנחנו ככה, צריכים להיות עקביים, בפסיעת הדשמיה נזכה לביאת משיח ציון, אז דרך הארץ פלישתים תזכרו, זה דרך הארץ של פלישתים, צריך ללמוד מה זה ואיך להיזהר מזה, זה קליפת הליתנות ועוד כמה קליפות שנקראות קליפות פלישתים, זה קשור מאוד אבנר לפלישתים של היום, למרות הפלסטינאים, למרות שזה לא אותם אנשים, הם לא צאצאים של הפלישתים של אז, אבל כיוון שהם לקחו לעצמם את השם פלישתים, אז יש ברוחניות מושג שנקרא שיווי צורה. הם בשיווי צורה לפלישתים של אז, ובאמת הם מאוד קשורים למצרים, תשימו לב, ותזכרו שעל פי התורה הקדושה פלישתים הם צאצאים ישירים של המצרים, צאצאי זרע של המצרים, ולכן יש קשר ביניהם, ולכן תראו, פלישתים זה פלשת ים, פלישתים, המילה פלישתים, ומצרים זה מיצר ים. האליל של מצרים זה תנין, שאיפה הוא נמצא? בים, ביור. האליל של הפלישתים זה דגון, זה דג קטן, איפה הוא נמצא? במים. יש קשר ביניהם. ומים אין מים אלא לתאווה. אנחנו רגילים לחשוב על אין מים אלא תורה, אבל מים זה בסוד מים מסמלים את התאוות, דווקא את התאוות. קצת לראות את הדברים, להתבונן בהם, יהי רצון שנזכה לביאת משיח שזכנו, בניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.